עכשיו נדבר קצת מהלכות חול המועד. אז ברוך השם שזכינו לחבר את הספר חול המועד כהלכתו, ושם יש גם את הכללים. בפרק השני יש כל כללי הלכות חול המועד, ואחרי כן יש 12 פרקים שעוסקים בפרטי כל המלאכות המותרות והאסורות. אז כמובן שאנחנו בשיעור אחד או שיעור וחצי, נראה כמה נספיק היום וכמה נתחיל לשיעור הבא. אנחנו לא נספיק את הכל, אבל קצת את הכללים של מלאכת חול המועד, ואולי גם נרד לכמה פרטים עד כמה שיותר הזמן. זה כן הייתי רוצה לעשות. וכפי שדיברנו כבר כמה פעמים, כאשר דברים מותרים, אז מתחיל הבעיה של חוסר הידע, איפה, מה מותר, מה אסור. הרי חול המועד נראה כמו יום חול, אבל הוא לא יום חול. חוץ מהדברים המותרים שעל פי כללי מלאכת חול המועד ומתוארים, אז הוא עושה אסור. אין בין יום טוב ומחול המועד ויום טוב לשבת, אלא רק הדברים שחכמים התירו במפורש. מה שחכמים לא התירו במפורש, אז הם אסורים. וחוסר הידע שם הוא גדול מאוד, דווקא בגלל שכל כך הרבה דברים מותרים, אז לא מבינים ולא יודעים איפה עובר הקו שמבדיל בין המותר לאסור. ולכן הספר חול המועד כהלכתו באמת היה בשעתו דבר חשוב מאוד. כל גדולי ישראל, פוסקי הדור הקודם, מאוד מאוד הודו על זה שסוף כל סוף נעשה איזשהו ספר ש נותן אפשרות לדעת מה. אז בואו נדבר קצת על הכללים. תודה רבה. כל מלאכה, חוץ יש הוצאה והבערה וכושר ומתיר, שהן מלאכות שהן מחוץ לחשבון, ולא ניכנס עכשיו למה, ולא כל כך ברור למה, אבל רואים שאין הגבלות והגדרות במלאכת ההוצאה, אין הגבלות והגדרות במלאכת ההבערה, להבעיר אש. ביום טוב למדנו בשיעור הקודם, יש הגדרות, כמה מותר, מה מותר, אסור לעשות אש מיותרת, רק ממש מה שנדרש לצורך האוכל נפש, כן, זוכרים בשיעור הקודם דיברנו בהרחבה. ביום טוב אין הגבלות להבערה. ואותו למלאכת הקושר והמתיר, כל עוד לא מדובר באיזשהו דברים אומנותיים מיוחדים, אז אין בזה שום. אבל חוץ מזה, כל המלאכות אסורות עקרונית, אלא אם כן יתבהיר בהם תנאי היתר שיתבררו במהלך השיעור. וגם כשמדובר במלאכה קלה מאוד, למשל תלישת עשבים, לכתוב משהו, אנחנו מטיילים סתם ככה בלי שום סיבה נראית לעין, אנחנו כותבים איזשהו עלה מעץ. מה עשינו? לא עשינו שכילו כלום, אבל לא. אם אין בזה צורך המועד, זה אסור. אז כתוב בשולחן ערוך, יש כמה וכמה דינים, שכשאתה רוצה לכתוב פירות, ירקות לצורך המועד, כן? אתה רוצה לכתוב פירות וירקות כדי לאכול אותם אחרי אחד, אסור. ולכן, יש חוסר ידע בעניין הזה. אתה רוצה לכתוב פרחים כדי לייפות את הבית לכובד יום טף? בסדר, אבל סתם ככה לכתוב אסור. עכשיו יש דברים שאנחנו מכירים אותם מלכות שבת ונכנס יום טף, שאסורים משום מראית העין. כלומר, אנחנו לא עושים מלאכה, לכאורה אנחנו עושים דבר מותר, אבל זה נראה כמלאכה אסורה. אז ככה, אם אדם עושה מעשה שנראה כמלאכה אסורה, למרות שזה נעשה באופן המותר, זה באמת אסור משום מראית העין, כמו בשבת ויום טוב. אבל, ופה יש חידוש לכולה בכל המועד, מה שאין בשבת ויום טוב. כאשר אתה לא עושה מעשה שנראה כמלאכה אסורה, אבל עשו את זה משום מראית העין, כי אנשים יחשבו שמה שאתה עושה עכשיו זה תוצאה ממלאכה אסורה. למשל, לתלות בגד רטוב, כן? למה אסור לתלות בגד רטוב לייבוש? שאנשים יראו אותך תולה, יגידו, כנראה שקיבסת אותו היום, נכון? לא שכעת אתה עושה משהו שאנשים יחשבו שאולי אתה עושה מעשה אסור, אבל אנשים יחשבו שזה כתוצאה ממעשה אסור, אז המרית העין הזה מותר. איפה אנחנו, זה אחד הדבר המעניינים, אני זוכר שיצא לדבר עם הרב אוזנר, אני היה באותה תקופה עשיתי שימוש אצלו, הרב אוזנר שנה שלמה עשיתי שימוש אצלו, אז דיברנו על זה, אז בהשקפה הראשונה אמר לי כאן מרית העין אסור, כתוב במפורש שכתוב שאסור לקצוץ את הענפים של עץ למרות שאתה מתכוון להאכיל לבהמה. למה? כי זה מרית העין, שאנשים יחשבו שאתה קוצץ את זה בשביל שהעץ ישתבח. הרי ידוע שבאגרונומיה במלאכת הגידולים צריך לקצוץ מהענפים מיותרים כדי שהעץ יצמח יותר טוב, אז אסור. אז אמרתי לו, מאוד נהנה, אמרתי לו שיש גמרא במסכת סוכה שאחד התנאים או המוראים שקראו לו מנימין, מם נון יוד, מם יוד מוסופית, אית משלי קיטונטה, הקטונת שלו נרטבה לו והוא שטח אותה פומת דמטללת על פי הסוכה, הוא טלה אותה לייבוש. והגמרא דנה שם בנוגע ללחוץ סוכה, ככה נהנה מזה, אז באמת, אז נו, אז מה? אז אני נמצאתי, אני ראיתי בכל מיני מקומות איפה מותר ואיפה אסור מרית עין, יצא לי באמת הגדר הזה, שכאשר מדובר בדבר שהוא בעצמו נראה כאילו אתה מרית עין, הוא שאתה עכשיו עושה דבר אסור, אתה יודע שאתה עושה דבר מותר, אבל זה נראה שאתה עושה דבר, אתה עכשיו גוזם את העץ. לא, אבל אתה לא סתם גוזם את העץ, אתה מתכוון בשביל להכין את הבמה שלך את הענפים. טוב, זה אתה יודע, זה מרית עין שאסורה. אבל כאשר מדובר, כמו שמנימין עשה, שהוא תלה לייבוש, זה בגלל שאתה עכשיו לא נראה שאתה עושה משהו אסור, זה רק שאנשים יחשבו שאולי עשית לפני כן. אני זוכר, אני בדרך חיים גם הרב אלישיב, שאז עוד היינו עולים אליו עם שאלות, עם בירורים, והצעתי בפניו את החילוק הזה, ומאוד גם כן אימץ את זה ומצא חן בעיניו. על כל פנים, אנחנו ממשיכים בכללים, בכל המועד יש משהו מיוחד שדווקא יותר חמור משבת. אסור לעשות דבר שהוא טרחה גדולה, למרות שלא קשור בשום מלאכה. כן? דוגמאות בשולחן ערוך, אסור לעבור דירה בחול המועד. בוא נגיד שיש עירוב בעיר, ואני לא מזיז פסנתרים ומחשבים, רק שולחנות וארונות. יש איזשהו מלאכה? אין מלאכה. לאיפה? תויסל, בהתחלת מסכת שבת אומר שבשבת, אז אתה יכול בתוך הבית בעצמו לקחת שולחנות וספסלים ולהזיז אותם כל היום ולהזיע, ואתה לא עושה שום עבירה, ואתה מחת בתוך הבגד שלך, יוצא איתו לחוץ, אתה מחלל שבת חילישה וסדור רייסה. אז כן, אז, אבל בחול המועד אסורה תרחה, כי בעצם מלאכת חול המועד נאסרו, כפי שכתוב בגמרא ובתלמוד ירושלמי בהדגשה יותר, כיוון שהתורה רצתה שעם ישראל יסב וינצל את הזמן לשבת בבית עם המשפחה ולשמוח ולעסוק בתורה. לנצל את הזמן, ושלא אנשים יתעסקו בדברים שונים. אז לכן אסור גם טרחה גדולה. כל דבר שקשור בטרחה גדולה, סטופ, אתה לא עושה את זה עכשיו בכל המועד. עד כדי כך שירושלמי אומר רבי בון, ככה, זה מה שבתלמוד בבלי נקרא רב אבין. רבי בון אמר, שאם הוא היה בשעה שאסרו את מלאכות חול המועד, הוא היה מתיר את המלאכה, הוא אומר. למה? הוא אומר שכל מה שאמרו שלעשות מלאכות, כדי שישבו ויעסקו בתורה, ועכשיו אוכלים ושותים ופוחזים. שהוא היה מתיר את חול המועד, כי לא משיגים את המטרה. זה הכל בדרך מה שהיה. אבל למעשה אנחנו יודעים שבשולחן ערוך נפסק שכל מלאכה דעשת קשור בטרחה גדולה, או למשל כתוב שהנער עלה על גדותיו ויש המון דגים שיצאו, כן? ואני רואה את האנשים באים עם סקים ורוצים לאסוף את הדגים. אתם מכירים כזה דבר? אני זוכר שכשאני ילדים, אני הרי גדלנו, הילדות ביפו, זוכר הייתה שנה מסוימת שהים עלה על גדותיו, היום קוראים לזה צונמי כזה, אבל הים יצא לרחובות, אני זוכר רחוב י' ג' רחוב שאנחנו גרנו בו, אז, ואחרי כן כשהוא חזר, זה היה מלא דגים, אבל היה ממש וטיב אש האורץ, כמו שכתוב ב-10 מקס, כי היה המון דגים שדחקים שם. אבל אז מה קורה? אנשים באים ואוספים שקים מלאים, אוספים דגים. אז כתוב שאסור. למה זה אסור? כיוון שזה נחשב למערכה שטרחה גדולה. מצד שני, מותר לעשות הליכה בכל המועד, מותר לעשות, לצאת להליכה ולריצה, למרות שיש טרחה בדבר, אבל לעשות מלאכות, דברים שקשורים בטרחה, זה לא. עכשיו, מה?
לקחת רק איזה דג שניים, לצורך המועד, דג שניים לצורך המועד.
זה מותר, בטח, איזה שאלה, מלאכת כל נפש. אז בואו נדבר באופן כללי על אופני היתר. אופני היתר בכל המועד, בכל אחד עם התנאים איך הוא מותר, אבל המטרות שהותרו מלאכות מסוימות באופנים מסוימים בכל המועד זה ככה: א', צורך המועד, וזה תנאי ראשון, המלאכה צריכה להיות לצורך המועד. כאשר מלאכה נעשית לצורך המועד, אז בעיקרון מותר לעשות אותה, בתנאי שזה נעשה במה שנקרא מעשה הדיוט ולא מעשה אומן. עוד מעט נגדיר את ההגדרה, מה נחשב מעשה הדיוט בסומן. דבר שני, יש אוכל נפש ומכשיריו. אם אנחנו רוצים לעשות מלאכות מסוימות שקשורות לאוכל, ולא רק באוכל, גם בדברים שמכשירים את האוכל לאכילה, כמו לתקן את המיקסר שהתקלקל לנו, את התנור גז או המקרר, דברים שקשורים להכשרת האוכל, כל הדברים האלה גם כמותרים, וכפי שנעוד נדבר בהרחבה יותר, פה זה מותר אפילו במעשה אומן, כאשר אין דרך אחרת. דבר שלישי, שלמען לא מותרים מלאכות בכל המועד בתנאים, צורך דבר העבד. אם משהו שאם אני לא אטפל בו, זה יכול להיווצר מצב של הפסדים. אז אני, כדי להציל את המצב שלא ייווצר הפסד, אני צריך לעשות מלאכה מסוימת. ושוב, אני עוד מעט אלך על כל אחד מהדברים האלה ויגיד את התנאים והפרטים שלהם, לא את הפרטים, כמו את תנאי היתר. אז אמרנו, צורך המועד, אוכל נפש ומכשיריו, צורך דבר העבד. צורכי רבים, צריך לתקן את המדרכה, צריך לתקן את הכביש, צריך לתקן משהו שקשור לצורכי רבים, זה גם כן אחד הצרכים של המען המותר, מותרים מלאכות. צורכי מצווה, בתנאי, שוב בתנאים המסוימים, וכפי שהפרטי ההגבלות, הכל מדובר בספר כל המועד כהלכתו בכל אחד מהם, אבל בנגיעה קצרה נדבר בזה גם פה. אז ככה, ראשית כל, מה ההגדרה מעשה אומן ומעשה אדיוט? וכפי שאמרנו, יתבהר עוד מעט שבכמה וכמה מלאכות ומצבים התירו רק מעשה אדיוט ולא מעשה אומן, יש כאלה שהותר גם מעשה אומן. אז ההגדרה היא ככה: מעשה אדיוט זה מלאכה שכל אדם יודע לעשות אותה בעיקרון, כן? לא רק אומנים שזה העיסוק שלהם. כלומר, מי שלמד כבר לעשות את זה, עושה את זה בצ'יק כמו כלום. למשל, כמו תופרת שיודעת לתפור. נותנים לך, לאדם מהשורה, נותנים חוט ומחט, הוא לא כל כך יודע איך לתפור. הוא יודע לתקוע את המחט ולהוציא אותה, אבל איפה מתקנים מכאן והלאה? אבל זה מי שכבר למד את זה ויודע את זה, אז הולך אצלו טיק-טק, הוא רץ. אבל זה כבר, אבל במהותו, מלאכה שנחשבת מעשה אומן, שמלאכה שלא כל אדם יודע לעשות, רק מי שלמד לעשות את זה. ויש גם דברים שהם פשוטים, אבל צריך אימון ידיים. אתה לא, זה לא מספיק שאתה סתם תיקח ותגזור, אתה צריך לדעת איך לסובב ואיך לעשות, צריך לאמן את הידיים, להרגיל אותם שהם יעשו את הדברים בצורה הנכונה. אבל אם לא צריך איזשהו ידע טכני או איזשהו אימון ידיים או איזשהו אימנות, כל אחד יודע לעשות את זה בפשטות, זה מוגדר מעשה אדיוט. אבל אם רק אומנים יודעים לעשות את זה שדרשת אימון ידיים, עכשיו למעשה אומן. עכשיו נתחיל שוב בכללים. צורך המועד, זה הדבר הראשון שאמרנו, שתנאי ראשון שמלאכה כדי שתהיה מותרת לעשות אותה בחול המועד, שהיא נעשית לצורך המועד. אז ככה, צורך המועד, מה ההגדרה? זה מלאכה שבאמצעותה אנחנו משיגים דבר שהוא לצורך המועד. יש מצב שהוא לכאורה דומה לצורך המועד, כלומר מלאכה שאני לא משיג בה משהו לצורך המועד, אני נהנה מעצם מציאת המלאכה. דייג, לא של דגים לאכול, מה שקוראים פישינג, סתם הולכים לשפת הנהר לכיף, שתים חכה, תופסים דגיגים, זורקים אותם חזר על המים, וזה זה מין תענוג כזה, זה כיף, זה בילוי נחמד עם הילדים בחול המועד. לא, אסור. דייג לתחביב, זה לא נחשב לצורך המועד. אבל אני נהנה מעצם המלאכה. לא, צורך המועד, אתה עושה מלאכה מסוימת שבתוצאה מהמלאכה אתה משיג משהו לצורך המועד, אבל זה שאתה בעצם נהנה מעצם המלאכה, זה לא נקרא צורך המועד. וגם כן, למשל, מי שיש לו תחביב של צילום, כיום זה קצת לא כל כך ברור, כיוון שהם הכל דיגיטלי, ולך תדע איזה מלאכה בכלל זה צילום ואיזה סוג מלאכה לשייך את הצילום. אבל בעיקרון כתוב בפוסקים שמדברים על צילום, לפחות בתקופה שזה היה על ספילים, אז עכשיו הרי למלך אתה כותב וכו', אז כתוב שאם אדם רוצה לצלם משהו שלצורך המועד או משהו של דבר עבד, וואי, עכשיו פתאום הילד הקטן שלנו מתאפס ככה על הארון, תופסים אותו, אי אפשר להזמין את זה פעם הבאה, זה משהו שקורה, או איזשהו כנס משפחתי, כולם התכנסו היום לכבוד, הוא יומדת את ה-70 של הסבא, וזהו, אתה תופס תמונה עכשיו, תפסת, בפעם הבאה זה יהיה כשהסבא יהיה ב-100, אבל אז אתה תפתיע כזה, כן, אני לא אלך. על כל פנים, יש שאשר אתה עושה את הדבר לצורך דבר העבד, אז זה מותר. אבל בעיקרון, אדם שמצלם לתחביב, יש אנשים שיש שם תחביב של צילום, שמורים, הולכים מצלמה, טיק, טק, טיק, טק, מצלמים בתור תחביב, בלי שום איזושהי השגת מטרה של לצורך המועד או משהו של דבר אוהבת, אז באמת עשו. אז זהו הגדרה של צורך המועד, שוב, זה מלאכה שבאמצעותה מושג דבר שיש בו צורך במועד.
ולמה לא זה דבר עבד? בגלל שהם, לדעתם, התמונה הזאת היא לא תחזור על עצמה.
אם ככה זה בסדר. אבל אם אתה הולך לגן אחות מצלם את האריה, אתה יכול גם כן ללכת אליו ביום שלישי ותצלם אותו בשורה, אז יהיה אותו אריה, אותו קוף, אז נתן לך דוגמה, או יש לו נוף מסוים, יהיה כעצם איזה צלמה. כן, שוב אני אומר, אם מדובר באיזשהו אפיזודה מסוימת שקורית, אז זה נחשב לדבר עבד, נכון? אני זוכר שהרבה כתב, שבערים יהיה לו רופאה שלמה וקורה שמול מנחם מנדל בן שושר רוזה יוכבת, כן? זה השם של שמול שניירסון. אז אני זוכר שהיה תקופה שהרבי ביקש שישלחו לו תמונות, הרבי ביקש שענה שישלחו תמונות של המשפחה והכל בשנים הראשונות. אז הוא שלח תמונה והוא כתב גם כמתי לקח את התמונה בכל המועד, אז הרבי עשה אז סימן שי להם. האם יש בכך צורך המועד? לא הולכת על השון בדיוק מה... הרי בתמה, אז זאת אומרת, למה בכל המועד? אז זהו. נחזור לענייננו. אז צורך המועד אמרנו שמלאכה שיש מושג בדבר של צורך המועד, אז מותר לעשות הדין שכל מה שמודע כמעשה הדיוט, ואין בו תרחה רבה, מותר לעשות את צורך המועד. אבל במעשה אומן... לא, זה כבר לא מותר לצורך המועד בלבד, שם זה מוגבל למקרים שנדבר עוד מעט, דבר העבד, צוחי רבים, צוחי אוכל נפש, צוחי רפואה, יש מצבים בדברים שהתירו גם מעשה אומן, אבל דבר שכל עניינו שלמה הוא מותר בגלל שיש צורך במועד, אוקיי, אבל רק במעשה אדיוט. אם מדובר במעשה אומן, דבר שכל ההיתר שלו מוגבל רק ביסוד הזה שהוא צורך המועד, הוא מוגבל שמותר רק במעשה אדיוט ולא במעשה אומן. כפי שאמר, יש מצבים דבר רבה, צוחר רבים, אוכל נפש וכו', שמותרים גם בסומן, אבל לזה נדבר עוד מעט. עכשיו, מה זה, יש מצבים של ספק, אדם, לא יודע, זה צורך המועד, כן, צורך, לא צורך. אז אם קרוב בעיני האדם שזה אכן לצורך המועד, למרות שהוא לא בטוח, אומר אולי לא, אולי זה באמת לאו דווקא, אבל טוב, נעזוב את הספקות, נדבר על הוודאיות. אז ככה, ניתן ככה דוגמאות. או כפי שכבר אמרנו, שמלאכה שקשורה בתרחה רבה, אסורה גם לצורך המועד, כן? עכשיו, בתוך הדוגמאות, צורך המועד יכול להיות המון דוגמאות, אבל יש דוגמה מיוחדת שרציתי לדבר עליה, כיוון שיצא לי על זה שקל וטרי ושאלות בעניין, ושוב, כתוצאה מכל מיני מקומות שעסקתי בנושא בעיון, שפה משמע ככה ושם משמע ככה ופה יש פה מגודל וזה וזה, יצאנו הגדרה כזאת, ודיברתי לבדל החיים עם רבשם זמן, לא יבוא וגם כי נסכים להגדרות שהגדרנו בנושא הזה. ייפוי הבית, ליפות את הבית, נחשב לכאורה צורך המועד. בצד שני, יש מקומות שמשמע אחרת, וההגדרה היא ככה. כאשר לא מדובר ליפות את הבית מדבר שמחייר אותו, הדוגמה שמובד בשולחן ערוך בפוסקים, שישהו פעם לא היו בלטות כמו, היה גב שושי, יש איזשהו גב שושי בבית, רוצה להוריד אותה, ליישר את הרצפה, שהבית לא יראה ככה עליות וירידות, כאילו איזשהו שדה, מלך בסוד, כן? שהבית יראה בית, אז ליפות את הבית בדבר שמכער אותו, זה נחשב לצורך המועד. אבל כשהבית בסדר, אתה רוצה ליפות אותו עוד יותר, הדוגמה שמצאנו של לדפוק מסמר בקיר כדי לתלות עליו תמונה. כן? אז יש לנו שתי מקרים שמובעים בהלכה, זה מותר וזה אסור. והחילוק הוא זה החילוק. שקשה מדובר על גב שושית שבבית, פה מדובר שהבית מכוער, הוא לא יפה. אתה צריך ליפות אותו מדבר שמכער אותו. כאשר הבית מסודר ויפה, אבל אפשר לעשות אותו עוד יותר יפה. אם אני אתקע מסמר בקיר ואני אתלה עליו תמונה, אז הבית יהיה עוד יותר יפה, יש תמונה בבית. זה מלאכה שאסור, לא נחשבת לצורך המועד. וכן.
אז מותר אפילו לדחות את המלאכה, מלאכת האיפוי למועד?
מלאכת האיפוי אסורה במועד.
לא, אם זה לצורך המועד.
לא, לא, מחווה מלאכתו למועד זה כבר סיפור אחר. רק רגע, לא, 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 לא להרבה דברים. יש איסור שאסור מחווה מלאכתו למועד. אדם שיכול היה לעשות את הדבר הזה בערב החג ודחה אותו לחג, זה אסרו חכמים חוץ מדבר עבד, דברים מאוד מיוחדים. בעיקרון זה אסור, בכיוון שכל העניין שחכמים רוצים שאתה במועד תהיה פנוי. עכשיו, אם אתה יכול לכוון את המלאכה למועד, אז תגיד, אוקיי, בזמן הכי טוב, בכל המועד אני אעשה. יכולת לעשות זה אתמול, היה בסדר, למה לא עשית אתמול? לא, כי דחית את זה בכל המועד, יש לי זמן. אז פה מתחיל סיפור, אנשים שואלים את האוטו שלי, אני בכל השבוע, אני עושה איתו הסעות, עושה איתו הובלות. בכל המועד, כשאני, אין הסעות כאלה, אני... לא הולכים לבית ספר או שאין לי הובלות כי המפעל שלנו סגור, אז אני יכול לשים אותו בגראז' לתיקונים ולעניינים. כן? כן? אז זה לא מחווה מלאכתו למועד. כן? פה מתחיל סיפור, מסעו מה, מסעי דיות, פרנסה, דבר העבד, אם הוא יחכה עם האוטו, יתחיל אותו לאחר כל המועד, אז הוא לא יוכל לעבוד יום יומיים, אז הוא יפסיד. כן? שוב, אנחנו עכשיו בשיעור הזה, אם ניכנס לכל הפרטים, אז בשביל זה יש את הספר ששם הדברים מבוארים בעזרת השם. אבל בעיקרון מחווה מלאכתו למועד, זה אוסר, כנסו אותו חכמים שאסור לו לעשות את המלאכה בכלל. דבר אחד, כל דבר שנעשה לצורך המועד, כל עוד לא היה מצב שמחווה מלאכתו למועד שתיארת, בעיקרון כל מלאכה לצורך המועד, אם מדובר שאתה עושה אותו במעשה אדיוט זה מותר, במעשה אומן זה אסור. עכשיו בנוגע לנגינה, מותר לצור שמחת המועד, מותר לנגן, הן לשמח את הרבים, והן בשביל האדם שבעצמו מתענג מהנגינה. למרות שברחק כמובן זה אסור, אבל בכל המועד זה מותר, זה נחשב לצורך המועד. השאלה לתקן את כלי הנגינה, מה לעשות שהגיטרה שלי, הפסטר שלי התקלקל וצריך תיקון, אז מותר רק במעשה אדיוט, אבל במעשה אומן זה אסור, זה נחשב לדבר, לצורך המועד. אוכל נפש ומכשיריו, כפי שאמרנו, דברים שנעשים בתיקוני האוכל עצמו זה אוכל נפש, ומלאכות שנעשות בדבר שמיועד להכשיר את האוכל לאכילה, כמו התנור שעל ידי האפייה אנחנו מכשירים את האוכל, סכין שעל ידי החיתוך אני מכשיר את האוכל לאכילה, ואני צריך לחדד את הסכין וכיוצא בזה מהתיקונים, וכל כיוצא בזה נחשב כמכשירי אוכל נפש. ומה ש... לא מכשיר את האוכל האכילה, עוד למכין לאפשרות שאחר כך, דוגמה, אני צריך עוד צריך לחצות דגים, זה לא דוגמה כל כך מעשית בשבילנו, אבל לתת את ההגדרה, אחת הדוגמאות, רשת לחצות דגים, כן? זה מכשיר אוכל נפש? לא, כי הרשת לא מכשירה את הדג לאכילה, הרשת מאפשרת לחצות דג, שאת הדג הזה אחרי כן נבשל אותו, אז הסיר והתנור יכשיר אותו לאכילה, הסכינים שנחתוך אותם, המיקסר, הבלנדר שנקצץ אותם, מכשיר, אבל זה לא, זה מכשיר, או למשל, סולם בשביל לעלות על הבוידים, שם אני מאחסן את כל מיני דברי מאכל, כן? אני רוצה להוריד משם את דבר מאכל, אני רוצה עכשיו לתקן את הסולם, כי נשבר שם איזשהו... הסולם לא מכשיר את האוכל, הוא מאפשר לך להגיע לאוכל שאז תשים האוכל מה שצריך לעשות איתו, אז זה נקרא מכשירי מכשירים. אבל מה שמותר, כל מלאכה שנעשית באוכל עצמו או במה שמכשיר את האוכל לאכילה, כן, זה נחשב מלאכות לאוכל נפש. חשוב להוסיף משהו, שכל מלאכה שלצורך קישוט ויופי נחשב כצורך אוכל נפש. לאישה שהיא צריכה לעשות כל מיני אופני איפור, אפילו מריטת שיער וכיוצא בזה מהמלאכות האסורות, זה נחשב, מאוד מעניין הגדרה, אין לנו הגדרה כזאת במקומות אחרים, פה בהלכות חול המועד נאמר ככה ברישיינים, שלמה זה מותר, מכיוון שזה צורך כל כך חשוב לאישה, הענייני היפוי, שזה ממש מקבל את המעמד של צורך אוכל נפש. ואותו דבר גם ככל צורכי הרפואה יש להם את אותו הדין של צורך אוכל נפש, ולכן צורך אוכל נפש מותר לעשות כל עוד זה מדובר לצורך המועד, וזה מותר גם במעשה אומן וגם עם תרחה מרובה, ואין לזה הגבלות, עד כדי כך שמותר אפילו לחווה מלאכתו למועד, נכון? מותר להשאיר את הבישולים בכל המועד, לא? גם ליום אתם מותר להשאיר את הבישול, לא צריך למשל הקובר ואחת חוץ מה שדיברנו, דברים שניים יותר טעימים עושים אותם בערב החג. בעיקרון מותר אפילו לחווה מלאכתו למועד במלאכת אוכל, אוכל נפש. מכשירי אוכל נפש גם כן שווים להגדרה של מלאכות באוכל נפש, חוץ מחווה מלאכתו למועד. אם המיקסר שלך היה כבר שבוע לפני החג, אם התנור שלך כבר היה מקולקל לפניכם, ואתה כיוונת את מלאכתך למועד, השארת את זה עכשיו, אני אשמח בכל המועד, אני אטפל, אני לא עובד, אז אני יושב רבו בבית, ואני יודע לתקן, אני אחדד את הסכינים, ואז אני אסדר את המיקסר והבלנדר, סטופ, לא? שוב, מלאכת אוכל נפש ומכשירה בעיקרון מותרים בלי הגבלה, ההבדל הוא שאוכל נכת אוכל נפש עצמו מותרת גם אם כיוונתי את מלאכתי למועד, מלאכת מלאכות במכשירי אוכל נפש, אז לא, זה יקיבה מלאכתו למועד, זה אסור. עכשיו שאלות מעניינות שנשאלו, לתקן תנור חימום במקום הקור שזקוק לכך במועד, יש תלוי באיזה זמנים של השנה, על המועד סוכות לפעמים, במדינות מסוימות, לפעמים גם כאן, יהיה ממש קר, אם זה יוצא קר בפעד שנה מעובר וכיוצא בזה, ואז נשאלת שאלה, האם מותר לתקן את תנור החימום, זה מותר, מותר גם במעשה אומן, וכמובן כל מערכות העסקה יש להם אותו הדין. אם העסקה אצלנו בבית היא מקולקלת, אפשר לקרוא לאומן שיודע לתקן עסקות, שיתקן לנו אותו. ועל דרך זה תיקון המקרר, לשמר את המאכלים שצריך לשמור אותם במועד. ובנוגע לתיקון מהסגן או מהאוורר, אז זה שאלה שנשאלה, האם זה נחשב עד כדי כך כמו תנור חימום, וכתוב כך שזה חם מאוד, אז במעשה אדיוט מותר, מעשה אומן לכתחילה צריך לחפש גוי שיעשה את זה, בדיעבד שאין גוי שיעשה את זה וזה מאוד חם ומאוד חשוב לנו, מה שמכונה בלשון הפוסקים צורך גדול מאוד, מתירים גם על ידי יהודי. אם יש סיבה רפואית, אדם שקשה לנשימה, אדם סכן, שזה מחליש אותו כשהחום וכיוצא בזה, אז כמובן זה נשאר כמו מעשה רפואה שמותר ממש כמו צורך אוכל נפש. אז אם אנחנו מדברים על מצבי רפואה שמותר צורך אוכל נפש, אז צריך לדעת שזה מדובר במצבי רפואה שנוצר מצב רפואה, שצריך ללכת לרופא, והרופא כדי לטפל בך צריך לעשות כל מיני מלאכות, שבעיקרון הם מלאכות, מלאכות, מלאכות של ממש, ומלאכות אולי אפילו מעשה אומן, שצריך לדעת איך לעשות אותם. אבל בכלל מה שקשור לרפואה זה מותר, אבל כאשר מדובר דברים שלא חייבים להיות בכל המועד עכשיו, זה לא קרה כלום. בדיקה תקופתית, מה שנקרא צ'ק-אפ, כן? שמדקים פעם בשנה, פעם בזה, שעושים בדיקות כלליות, לראות מה המצב. מה פתאום בכל המועד? אין שום סיבה לעשות את זה בכל המועד. אז אם זה קשור במלאכת אדם מרגיש טוב, רק רצה לעשות את הבדיקה התקופתית בכל המועד, זה בפירוש שאסור, כל עוד זה קשור במלאכות שאסורות במועד. ולכן ביקור אצל רופא שיניים, אם מדובר בבדיקה שגרתית שאנחנו מדי פעם הולכים שיראה אולי יש לנו איזשהו חורים, אולי צריך איזשהו משהו לעשות, לא, תעשה את זה אחרי החג. או ניקוי אבן שיניים, אם השיניים מחכה עוד כמה ימים לא יקרה לו כלום, אבל אדם מרגיש כאב, אז כמובן שזה טיפול של צורך רפואה שמותר. שאלה שאלתי באחד החולים הילדים מנגע לתיקום משקפיים, אז ככה, מה שהתברר בעיון בפוסקים, שאם מדובר במשקפי ראייה וזה נדרש לראייה, זה נחשב כמו כל צורך רפואה, למרות שמשקפיים לא מרפאות את העין, כן? אבל אדם שלא רואה טוב הוא אינווליד במידה מסוימת, הוא נכה במידה מסוימת, שיש לו נכות בראייה. כשאתה נוצא לו משהו שהוא יוכל לראות כמו שצריך, אז זה הריפוי שלו כרגע, שהוא גם אקמול לא מרפא את הכאב ראש, כן? רק גורם שאנחנו לא כואב לנו באותה אותם כמה שעות. ככה גם המשקפיים גורמים, שעכשיו אנחנו רואים טוב, אז זה בסדר, מותר לתקן משקפיים בכל המועד בלי משקפי ראייה. ונוגע למשקפי שמש, אז אם זה להנאה בעל, זה כיף יותר, אז אסור. אבל אם מדובר לצורך בריאות, יש אנשים שסובלים במצבים שעל פי רפואה הם חייבים לצאת, אסור להם לחשוף את העיניים לשמש, הם צריכים משקפי שמש, אז מותר. שאלה מעניינת שנשאלתי, סיפרתי פעם בשיעור, נשאלתי בחוץ לארץ, ואז עלה לי הרעיון שיש דבר כזה בכלל, משקפי שמש ליופי, כן, ש... אצל אישה יש את העניין של היפוי, חסר לה המשקפים שהיא צריכה אותם לעניין היופי, אז אם זה באמת ככה שזה חשוב ליופי, אז אמרנו שכל מה שקשור ליופי לאישה אז מותר. צורך רחצה דינו כצורך אוכל נפש, בראשונים זה כתוב, ולא רק הרחצה עצמה שמותר להתרחץ בסבון וכיוצא בזה. מאוד מעניין, יש אנשים שמקפידים בכל המועד לא להתרחץ בסבון. אני זוכר שהיו פה יהודים בירושלים, בתקופה שחיברתי את הספר וכתבתי, והייתי ראיה מהגמרא שמותר, אפילו, פעם, גם היום יש משתמשים בליפה, כן? כלומר, מתרחצים משהו כזה שמשפשף, כן? זה צומח, אצלנו בחצר, ביפו, צמחו, המטפסים האלה, הליפות האלה, אז אחרי כן כשהיו ומסיים אותם לייבוש, היה החלק הבשרני היה עוזב אותו, ואז בפנים מתגלה הרשת הזאת, הליפה, שמתרחצים עם זה. הכתוב שמותר אפילו לעשות מלאכות של תולש, כיוצא בזה, כל המלאכות האסורות כדי ליצור את האמצעי הרחצה. כל שכן שמותר להתרחץ עם הסבון, שזה הרחצה עצמה, שזה נחשב רחצה צורך רוח נפש. אבל כפי שידוע, יש אנשים שמחמירים בזה בכל המועד, ואני לא יודע את הסיבה לכך. עכשיו, גם כמה אם אנחנו מי שצורך החצה זה צורך אוכל נפש, אז הכלים שבעצם מאפשרים את הרחצה גם כתבותם. לכן אם התקלקל הבוילר, אנחנו צריכים מים חמים להתרחץ, או שהתקלקלו כל מתקני הרחצה, בוא נגיד יש לה אמבטיה ומקלחת, אז נאמר שלא לתקן את שניהם. אם אחד מהם מתקלקל, אתה עדיין יכול להסתדר עם השני. אולי זה לא הכי כיף כמו לשבת באמבטיה, אולי לך דווקא כיף כן לשבת באמבטיה ולא לזה, אבל אתה יכול להתרחץ. מה שקשור לרחצה לא חשוב לתקן את שניהם, ששניהם יהיו מתוקנים. אבל אם באמת כל מתקני הרחצה שלך הבית התקלקלו, גם האמבטיה וגם המקלחת,
יש לו מים קרים אבל אין הערכה,
אבל הגיע מומחנו עכשיו. טוב שאתה פספסת כשדיברנו על המזגנים, כי אחרת היינו גם עבודים. על כל פנים, אז אם יתקלקל הבויש מותר לתקן אותם, אבל שוב, עד למינימום ההכרחי. כלומר, בכל מקום נמצא אצלי המומחה שיודע לתקן את הבוילר, שכבר יתקן גם את כל מיני פיצ'רים שיש שם, כל מיני טכניקות לא, בשביל שיהיה לך מים חמים, זה השלב שמותר לך לתקן. יש שם עוד איזשהו מין צ'ופצ'יק כזה שכשאנחנו לוחצים עליו אז אנחנו יכולים לווסת את זה, כל מיני דברים מעניינים שיש. אתה לא יכול להגיד הנה עכשיו בקום החם ותקן נמצא אצלי עכשיו חול המועד. חול המועד אסור במלאכה, אבל מה? אתה צריך מים חמים לרחצה, זה, בשביל זה אתה יכול לעשות את זה בחול המועד. שאר הדברים יחכו בסבלנות לביקור הבא.
רגע, יש דברים שקשורים לפתיחות,
בטיחות. אז זה כשקיים שייך לדבר העבד, שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו. ההגדרה הנוספת שאנחנו אמרנו מקודם, מלאכות שמותר לעשות אותן בכל המועד לצורך דבר העבד. ההגדרה של דבר העבד זה כל דבר שנחשב בעיני הבריות כהפסד, ותורכים בשביל זה, שווה להתאמץ בשביל זה לעשות משהו כדי למנוע את ההפסד הזה. לידך גיסא, יש מה שנקרא מניעת הרווח. לא מדובר בהפסד. אם אני לא אעשה דבר הזה והזה, אני לא ארוויח. אז אני רוצה לעשות מלאכות. זה לא, כי אחרת אז כבר אפשר להחזיק את כל המפעלים פתוחים, את כל החנויות פתוחות, וגמרנו, הלך עלינו חול המועד. כל אדם שלא עובד בחול המועד, אז יש מניעת הרווח. לא, מניעת הרווח זה לא הפסד. הפסד פירושו להפסיד משהו שבעצם יש לי עכשיו בכיס 200 שקל, אני מזמין את שלמה, אני צריך ללוות עוד 200 מינימום. אז
תוציא לי שם
רע, זה לא שם רע, זה מראה על המיוחדות שלך, שאתה לא סתם עוד איזה הכל פנים. עכשיו, מה הדין במלאכת דבר עבד? ובדבר עבד כתוב שאפילו ספק דבר עבד גם כמותר, כלומר ספק סביר. למה? כי בעצם למה? כי אדם מוטרד, אדם ש למרות שלא ברור לו שהוא מפסיד, אבל עצם עובדה שיש לו ספק שיתכן שפה נגרמים לו הפסדים, אז גם כמטריד אותו. והתורה רוצה, חכמים רוצים שבחול המועד תרגיש נוח. אז מה הדין? מותר לעשות דבר עבד, מלאכת דבר עבד, גם במלאכות של מעשה אומן, וגם אבל מה? בטרחה מרובה אסור. מה מספרת על כל מיני דברים במסכת מועד קטן שהיו מצבי של הפסד ואסור, ושאלה היא למה? התשובה היא כיוון ש בתרחה מרובה, מדבר עבד לא הכירו בתרחה מרובה, אלא אם כן מדובר בהפסד גדול ביותר, מדובר שם בורות עם יין שהכינו, ולא יודע מה קרה עם הבורות הללו, קשה לי לזכר כל מה שהגמרא מספרת, אבל מצבי הפסד גדול ביותר, מתירים גם בתרחה מרובה, אבל בעיקרון, מעשה אומן מותר, תרחה מרובה אסור. לא, שעכשיו אמצע שיעור בה. הדוגמה המעניינת שהייתה לי שאלה, נשאלתי בנוגע לברז מטפטף. שאלה, דבר שיכול לקרות סיכון אחד. הברז מטפטף בלי ערב, סגרים אותו, לא. צריך לעשות עבודה שם. או שאתה יודע לבד לעשות את זה, לסגור את הברז הראשי, לפרק, לשים את הגומיה, להחליף את ה... מה שצריך. או שאתה צריך לקרוא לאינסטלטור, ושוב הלך עליך עוד איזה 200 שקל רק בגלל שהוא בא לבקר אותך. הבטלנות עולה ביוקר לפעמים. אז זה הפסד. למה? כי אם אתה תיתן לטפטף, זה נראה לך טיפה טיפה, אבל כידוע להיודעים שכאשר מטפטף 24 שעות הברז שלך, בסיכום אתה תקבל חשבון מים רציני שמתבטא בכסף. ולכן זה לא מניעת הרב, זה הפסד מעשי, כל עוד אתה לא מתקן את זה, ולכן
מותר. לפני החג הוא
תפטף. אם הוא תפטף לפני החג ואתה דחית את זה לכל עוד, יש לי תפטף לפני החג ולא חשבת על זה, לא שמת לב לזה, עברת, ראית, חשבת שזה משהו זמני, אולי מישהו לא סגר את הברז כמו שצריך, עד שאתה קולט שבעצם פה יש בעיה, אז זה קרה בכל המועד, אז זה מותר. הפסד רוחני, יש מצבי דבר עבד הפסד רוחני, כתיבת חידושי תורה, אני יושב ולומד, טוב, אני אגיד, יש חידוש טוב, אני רוצה לרשום אותו, אם לא תרשום אותו, או שתשכח אותו, או שלפחות ספק דבר עבד, שאחרי היום תצלחר, היה לי איזה הסבר מצוין להסביר פה את הדבר הזה, ברח לי. וכל כך יוצא בזה מפסיד שקשור לדברי תורה. על זה נדבר בעזרת השם, אולי בעריכות יותר עוד מעט, או בשיעור הבא נראה, איך מתי נספיק, בנוגע לכתיבה בכל המועד, אז כתוב שכתיבה חידוש תורה מותר, אומרים את זה בכל שכן וכל החומר שמותר, יש על זה תשובה של שאל את שוט מן השמיים. אתם מכירים את הספר? יש ספר שעוד שעות מן השמיים, ושכתוב יוטס קיסלב, כן? שזה יוים שורה. השם יש תשובה שהוא שואל מן השמיים בשאלת חלום, הוא שואל בנוגע לכתוב דברי תורה בחלומועד, ושם הוא אומר לו איזשהו פסוק, אני זוכר עכשיו בעל פה, שמזה הוא משתמע שזה נחשב להפסד רוחני, שזה דבר עובד שמותר יותר את הכתיבה. וכמובן, תמיד כשאפשר לעשות את זה באופן של הדיואית, לא צריך לעשות את זה באופן של אומן. אפשר לכתוב את זה בצורה משונה. לפעמים זה לא מדובר על כתיבת חידוש תורה, רק איזשהו תיקון. אתה רואה איזשהו שגיאת דפוס או שגיאת כתיב, אתה רוצה לתקן. אז אם לא מדובר בתיקון שהוא טעות מוכחת, נספיק שאתה עושה איזשהו קו, ואחרי כל המועד אתה תסתכל איפה שעשית את הקו, הנה פה באמת המילה הזאת, צריך לתקן את הקר וכך אין סיבה לכתוב בכל המועד, אז לא כותבים בכל המועד. אבל נדבר על זה בעזרת השם ברחבה יותר כשנחסוק בזה, במידה בנה. אבל שוב, יש פרק שישי בספר כל המועד כלכתו, פרק גדול יחסית, שעוסק בכל מיני מצבי כתיבה. אז כפי שגם אמרנו מקודם, צילום, כאשר מדובר בצילום בפילים, וזה נחשב למלאכת הכתיבה, שאסורה בכל המועד, אלא אם כן מדובר במצב של דבר עבד שהזכרנו מקודם, מצבים פוזות, עניינים מסוימים שקורים עכשיו, ואו שאתה מוריד תמונה או שאין לך אותה, אתה לא יכול להזמין אותה אחרי כן שזה יחזור על עצמו.
המכתיבה לצילום דיגיטלי זה כן עכשיו?
צילום דיגיטלי זה הרבה יותר קל, כי בעצם קשה למצוא בדיוק מה המלאכה בכלל, כי אני כותב גם לגבי כתיבה, שוב, אתה גורר אותי לפרק של הכתיבה, אבל אני פוסק בספר שמותר לעבוד על המחשב בכל המועד. אסור להדפיס מתוך הזה, הדפסות זה כבר דבר אחר. אבל כשאתה כותב במחשב אתה לא כותב. אתה בעצם שם איזה אותות אלקטרונים לתוך המחשב, שלמחשב יש תכונה שמתרגם אותם על המסך כאילו זה א' וזה ב' וזה ג' וזה ד', כן? אז בעצם אתה לא כותב, כבר שזה לא כתיבה, אז אם יש לך איזשהו סיבה לעשות את זה, אתה נהנה מזה, אני שמר. אפשר, אין שום סיבה, אני מתיר את זה, אני מתיר בפשטות. וכן, אז מותר גם זה, כן? אבל יש דברים שיוצרים גם כתיבה, למשל לשלוח פאקס, יוצר כתיבה, זה כמו הדפסה. צריך לזהר, זה כבר קשור בהגדרות, מה מותר לכתוב, מה אסור לכתוב בחול המועד. אבל כשמדובר באמת רק להזין נתונים לתוך המחשב, אין בעיה. למען ההגינות והסדר הטוב, רב שלמה זלמן אוירבך חוסר את זה. אבל אני הערכתי במקומו שלכאורה זה קשה.
הוא
עושה לעבוד על המחשב בכלל, כן. אחזור לענייננו. אז אנחנו אמרנו ש... דבר עבד כולל גם הפסדים רוחניים, שלא לדבר על חשש סכנה, שבוודאי נחשב לדבר עבד. אז כמו שאתה אמרת, אם זה משהו בטיחותי, שאם אני לא אתקן אותה עכשיו, אז חס וחלילה.
אבל הוא אומר לך, הוא אומר לך כאילו, זה נתקע לו אחת, הוא אומר לך, תשמע, עד היום הסתדרתי. הוא אומר לך, עד היום הסתדרתי, בסדר.
אבל ידוע שאם אין הערקה, שמשמור זה... פיקוח נפש, כיבשו את זה עכשיו לאחרונה היה סיפור, כן, הסיפור ידוע במקלחת, כן, והיה שחוסר הרכב, והאישה הלכה לעולמה הקלה ביום באמצע שלו ברכות השם ישמע, כן. עכשיו אוקיי, יש עוד גדרים בחול המועד שלא נעריך בהם, צוחי רבים, צוחי מצווה, גם כמותרים בתנאים מסוימים, במצבים מסוימים, לא בשיעור שלנו היום. רק נוסיף עוד משהו, ששאלה האם על ידי גוי קל יותר, הכלל הוא שכל מה שאסור ליהודי אסור על ידי גוי, ממש גמרא מפורשת, שזה כולל גם את חול המועד וגם את יונטה וגם את שבת. אין הבדל בין שבת, יונטה וחול המועד בכל הקשור למלאכה, ומה שאסור אסור גם על ידי גוי. גם דברים שאסור גם משום תרחה בלבד. אז אתה אומר לעצמך, רק רגע, אני לא תורח, אבל עכשיו הגוי עובד, שישבור את העצמות. אני יושב לי על הקורסה ולומד סמך בובה, עם בייס, מה? אז הוא אומר לך, לא. כל מה שאסור לך, אסור גם על ידי גוי. לצורך מצווה, אז מותר על ידי גוי, בתנאי שיספיק לסיים את המלאכה, כך שאפשר יהיה לקיים את המצווה במועד. אתה רוצה להקים סוכה, אתה רוצה כל מיני דברים שצריך לאכול לצורך המועד. מותר, אז בעצם, בוא נעבור קצת לפרטי הדינים ככל שיותר הזמן. אז אני אלך לפי הסדר של הספר. נטילת ציפורניים. בעיקרון, נטילת ציפורניים ותספורת זה מעשה אומן, לא, הנה, כל אחד יודע לגזוז ציפורניים וגם להסתפר, אולי צריך מישהו שיספר אותנו. סבא שלי זכרונו לברכה, שהוא לא פרגן שכסף ילך לאיבוד בשעה שאפשר להסתדר לבד, היה מחזיק כמו מראה ביד עם מספר כזה שעובדים עם היד ידנית, היה מסתפר ועצור כל הראש, כן, זוכר אותו יושב בחצר ומסתפר, חבל לתת את הכסף, אפשר לתת לצדקה ולעשות את הדברים טובים, חבל לתת אותו לתא ששנעדס, לאלה שקוראים את הכיסים. הכל פונים, אף על פי כן, ידוע שיש הגבלות, אסור להסתפר בכל המועד. אסור גמור. מה קרה? למה? אז זה כתוב שזה איסור מיוחד שלא ייכנס לרגל כשהוא מנובל. תספורת וכביסה זה שני דברים שבעצם מלאכת הדיות ונעשית לצורך המועד. אז מה אתה רוצה ממני? למה שעשו? אני רוצה לחבס לצורך המועד, אני רוצה ללבוש חולצה במועד, אני רוצה להסתפר לצורך המועד, יש לי שיער מגודל. לא, חכמים חששו שאתה תגיע ליום טב כשאתה מנובל, לא מלשון מנובל, מנובל זה כאילו שאתה מלוכלך ושיער מגודל, בגדים מלוכלכים, מה? בכל המועד יהיה לי זמן, אז אני אחבס, אז אני אעשה. אז אתה תדע לך שבכל המועד אין כביסות ואין תספות, אז בבקשה תגיע ליום טב, כשיש לך בגדים נקיים, וכשאתה מסופר. עכשיו, בנוגע לנטילת ציפורניים, יש בזה דעות, ויש בזה חילוקים בין ספרדים לאשכנזים וכו'. מן הדין כתוב שזה אסור, גם אם לא גוזזים בציפורניים, אלא באמצעים שונים אחרים, אבל כשזה לא נעשה באמצעות כלי, רק בשיניים, שיודע לעשות את זה, זה מותר. עכשיו יש פוסקים שסבורים שאם אדם נטל את ציפורניו בערב החג, אז ככה שהוא נכנס ליום טב כשהוא מסודר, למרות שבתספורת זה לא עובד, גם הסתפרת בערב יום טב, אסור לך להסתפר ביום טב, אבל בנוגע לנטילת ציפורניים מתירים, ופוסקים אחרים אוסרים, ולכן אם מישהו רוצה להסתפר, לגזוז ציפורניים, הוא גזז בערב החג, אבל מגיע ערב השנה, בערב היום טב האחרון, ונראה לו שהוא רוצה לגזוז, או שלכבוד יום טלפון שבס, כיוצא בזה, אז יש עצה מאוד מעניינת, שמובא דווקא בלכות אבלות לא עלינו, שבתוך שלושים גם כנראה אסור לגזוז את הציפורניים, אז זה בשבוס ינקב, גדולה משבעים, הוא הרי המחבר של החוק ינקב על הלכוס פסח, את המינכס ינקב ביהודה, מי שמכיר, הקופונים, זה פוסק מלפני 300 שנה פלוס, את הרבה מביא אותו המון, והוא אומר שאם אדם שגדלו לו הציפורניים באופן שהוא רוצה לגזוז אותם בתוך השלושים, הוא יכול לגזוז עם מספריים, אבל לא עד הסוף, כשמגיע קרוב לסוף, את הקלח האחרון זה יתלוש עם השיניים. וזה כל יותר קל, כי ממש את כל הציפורן לגזוז עם השיניים, נו, יש אנשים שספציאליסטים בזה, אבל אנשים מן השורה, לא כל כך פשוט.
מה העניין של
החיצוינים שמדבקים? מדבקים לשיניים, אתה בולה אותם.
ציפורניים, כאילו שעשות כזה עניין.
בסדר, אנחנו עכשיו מדברים בהלכה. אז בהלכה הוא טוען, הוא אומר שאפשר להשתמש בהיתר. אז כתוב בפוסט, שכאשר מדובר בחול המועד, במצב שאדם חייב לגזוז את הציפורניים, מסיבות כלשהם.
נדמה לי שהבן שלך ימטר אפילו בתשעה באב, למי שלא יכול לפני. בגלל העניין של החיצוינים שלא יהיה לו.
נו, נו.
כן.
עכשיו לצורך מצווה, אז תלוי. למשל, לצורך מצווה. אז יש שאישה צריכה לטבול וצריכה לגזוז ציפורניים, מותר לה לגזוז כרגיל בלי בעיות. בנוגע לנטילת ידיים מסעודה, כותבים הפוסקים שגם אם יש לך לכלוך מתחת לציפורניים הגדולות, אתה לא חייב לגזוז אותם, צריך לנקות אותם. כן? מן הדין, גם הציפורניים גדולות לנטילת ידיים לסעודה, לא חייבים דווקא לגזוז אותם, מספיק שתנקר אותם היטב היטב שהוא נקי. אבל אם הבן אדם רואה שלא מסתדר, זה לכלוך עיקש שם שלא מאפשר. אז שיעשה את זה באופן האמור, שאמרנו שמשהו סיינקר, לגזוז כמעט עד הסוף, אחרי לתת את הפלישה האחרונה לעשות בשיניו.
גם בכביסה זה תופס?
מה? לא, בכביסה אי אפשר עם השיניים.
לא, בכביסה מי שעשה, לא, אמרנו שמי שעשה את הציפורניים לפני החג.
זה רק בציפורניים, לא בתספורת ולא בכביסה, שזה עשו מלדים. בציפורניים הקדמנו ואמרנו שיש דעות בכלל עם אותם. הגדולי ישראל הספרדים, המרן החידה ועוד מהגדולים סבורים שבכלל מותר. כן, אז, אבל אנחנו הולכים לפי פסקי הרמו, שזה אסור. אבל כבר שמדובר פה בדבר שהוא במחלוקת את הפוסקים, אז מוצאים היתרים מסוימים במצבים מסוימים. אבל בעיקרון, שמדובר בדברים שמדין לדגמור האסורים, כמו הכביסה והתספורת, אז בזה אין את התאר. אבל עוד נדבר על כביסה גם כן עוד מעט. אז בנוגע ל... מדובר בסוכות, אז יש אנשים שרוצים לחתוך כל מיני דברים, לעשות קישוטים וכיוצא בזה. אז בעיקרון ככה, דיברנו על מלאכת המחתך, זוכרים? היה לנו שיעור פה, מי שזכה להיות באותו שיעור מצומצם, ומיד אחרי החופש ביום שני הראשון, אז לא כולם ידעו שיש שיעור, אז ישבנו פה קבוצה קטנה מסביב לשולחן אחד, ועסקנו במלאכת הקוראה, במלאכת החותך, אז דיברנו שאם דבר שהוא לא עשוי מהריגה, או מספר דברים שדבוקים לזה לזה ומפרידים אותם, אין בזה משום מלאכת הקוראה, ואם אדם לא חותך לפי מידה מסוימת או בצורה מסוימת דווקא, אין בזה משום מלאכת המחתר. ולכן אם אדם רוצה לחתוך משל נייר טואלט לצורך המועד וכיוצא בזה, אין בזה בעיות בעיקרון. אבל אם זה חיתוך שמדובר שצריך בשביל זה אימון ידיים, או שצריך לחתוב דווקא בצורה מסוימת, הדוגמה, כן, של קישוטים לסוכה, אז מי ששמים קישוטים בסוכה, אז יש קישוטים שלא צריך לא אימון ידיים ולא שום דבר. אתה לוקח סרטים, לוקח חתיכת נייר, חותך, מדביק את הקצוות זה לזה, ויש לך את הקישוט לסוכה. אז זה לצורך המועד, זה מעשה אדיוט, אין בזה שום בעיה. כאשר אתה צריך לעשות את זה דווקא באופן מיוחד, שאני למשל, תיתן לי את הניירות הצבעונים, אני יכול לעשות שרשרות, כן, כמו שמעת, זה לעשות סרטים ולהדביק. אבל אם צריך כבר משהו יותר מתוחכם, אני לא יודע איך עושים את השושנים הללו, צריך, אשתי, המורה למלאכה יודעת, היא לוקחת, עושה צ'יק צ'יק צ'יק, תוך כמה דקות, עושה, הנה יש לך כבר... עושה ארויז, ארויז, יש לך שושנה, שושנים, כוכבים, כל מיני דברים. אבל זה צריך, מי שיתמחה ויודע לעשות את זה, צריך אימון ידיים, גם באופן החיתור, גם באופן הסידור. ולכן, למרות שזה לצורך המועד, אז זה אסור. אבל קישוטים רגילים, פשוטים, שכל אחד ידע לעשות, זה בפירוש מלאכה שהיא מעשה אדיוט, ולצורך המועד זה מותר. אז בואו נדבר קצת באמת על הכביסה, בעיקרו מצד, כמו שאמרנו, מצד המלאכה שבדבר, כיוון שזה מעשה אדיוט לצורך המועד, זה צריך להיות מותר. אבל חכמים עשו את זה כדי לוודא שלא ניכנס למועד כשיש לנו כביסה שהצטברה, כשהסתמכנו שבכל המועד אנחנו נטפל בזה. אז לכן, גם שזה יצא לצורך המועד וגם כיבסנו לפני החג, אין הבדל אם זה בידיים, במכונת כביסה, בכל כיוצא בזה עשו. אבל יש מה שמתירים לכבס, וזה נראה עוד מעט, ונקדים רק ונאמר שגם מי שמותרים לכבס, כן? אז מדובר שלמרות שהוא כיבס לפני המועד, הוא הכנס לחג כשהכל היה מכובס ומסודר, מה לעשות שזה לא הספיק והכל נגמר ואין לו משהו? לכן כתבו חלק מהפוסקים שאם יש לבן אדם לפני החג בגדים של ילדים קטנים, כתוב שבגדים של ילדים קטנים שמלכלכים כל יום, וגם כמה בגדים שאנחנו לא נכין להם לפני המועד, את כל הגרדרובה שיש בבית, באיזה יום מן הימים אנחנו נתקיים ואין יותר. אבל אם אנחנו שמחנו על זה, בגדים של ילדים קטנים מותר, נכון? אז למרות שאלנו בארגז הכביסה במרפסת מלא בגדי ילדים קטנים מלוכלכים, ויכולנו לחבס אותם לפני המועד, ואז לא היינו צריכים להגיע למצב של חבס למועד. אבל אנחנו לא חיבסנו אותם, נכנסנו למועד כשהחבילה נמצאת, אז כתוב שאסור לעשות את זה. אתה צריך לחבס בערב החג, ולהגיע לחג עם המקסימום האפשרויות שלא תצטרך לחבס. קורה שזה אתה מתקע, כל הבגידי הילדים הקטנים נגמרו, והם מלכלכים שוב ושוב, ואתה צריך בשביל זה לחבס, אז כתוב שמותר בגדים של ילדים קטנים. עכשיו, עם אדם שיש לו רק פריט בגד אחד, יש לו סרטוק אחד ויחיד, אין לו גרדרוב של סרטוקים, משי, חצי משי, שלוש טריבל, יש לו סרטוק אחד שהולך איתו, והקדוש ברוך הוא עזר שנפל איזשהו מצב שזה מתלכלך וזהו, אין לי להחליף. אז כתוב, זה נקרא, אין לו אלא חלוק אחד, זה נקרא בגמרא. אין לו אלא חלוק אחד, מתירים לו לחבס במועד. מה גם דברים, עכשיו, יש סוגי בגדים, סוגי דברים שהתירו, למשל, מגבות שמיועדות לניגוב ידיים בשעת האוכל. יש מגבות רגילות שלא מתנגבים בשעת האוכל. אחרי האוכל, כשאוכלים את הידיים, מנגבים את הידיים הנקיות הרטובות במגבת. אבל אם יש מגבות כאלה מפיות, כמו שנותנים במטוסים, שאתה מנגנב את האוכל בזרזה, אז סוגי המגבות הללו, זה לא כך שכיר במקונותינו, אז כתוב שגם זה, כל ארוחה, עוד כמה מגבות, עוד כמה אפשר להכין, אפשר להגיד, ערימה, אז אני מתחת לך הכל, וגם מעון, אז זה מותר. או מגבות לשימוש ציבורי, הנה יש פה גם בבית כנסת, המגבות של הבית כנסת, של המקווה, שהדרך ששם מת... תלוי, בית כנסת, איזה בית כנסת מדובר, בית כנסת שאני מתפלל שם, אם זה בשיקור חב"ד או בסבתא, שמתפללים שם בממוצע, כל רגע נתון, יש בכל שטיבל איזושהי תפילה, אפשר להגיד שבמהלך בוקר שמתחיל בשש וחצי ומסתיים בשתיים וחצי בצהריים, כן? אז בטח עברי בזה כמה אלפי איש, וכל אחד רק מנגב את הידיים במגב, אתה מגיע בשעה שש אחד עד שש תיים עשרה, אתה כבר יכול להתרחץ עם המגבת, לא להתנגב. אז כמובן ש... אז, אבל אם למשל בית כנסת ישמש מניין אחד זה, אז אפשר להסתדם שתיים שלוש מגבות לפני החג ולא צריך, שוב הכל תלוי במציאות. בעיקרון כתוב שמגבות לשימוש ציבורי בית כנסת מיקר קייצה בזה מותר לחבס במידה והכל התלכלך, מכיוון שזה אתה לא יכול להכין כמה שצריך כי זה ציבור גדול, יש שם שכבוד הבריאות וקייצה בזה. עכשיו בנוגע ל בגדי תינוקות כבר דיברנו, בנוגע לאדם שנוסע ממקום למקום, נוסע בחול המועד להורים, בחג, בוא נגיד בחג הוא היה בבית, עכשיו חול המועד הוא נוסע להורים ויש לו ילדים קטנים, האם הוא צריך לקחת איתו את כל ארון הבגדים שלהם? אם הוא ייקח לגעי להם רק חמש זוגות זה או חמש זוגות זה, הוא יודע שבתוך יומיים הוא יצטרך לחבס. אבל אם הוא ייקח עוד איזה שתיים שלוש מזוודות וימלא אותם עם כל הגדים של התינוקות, זה יספיק, הוא לא יצטרך לחבס בכל הלילה. השאלה אם צריך באמת לסחוב את כל הפקע לו או לא, השאלה מעניינת, נכון? אז גדולי הפוסקים כתבו שלא צריך לתור במיוחד, אדם לוקח איתו משהו נוהג תמיד לקחת לנסיעה שכזו. זה מה שכתבתי גם בספר, ראיתי פוסקים אחרים שנחלקו ואומרים שאם לא מדובר בטרחה גדולה, אם מדובר בטרחה גדולה כמו שאמרנו, אנחנו סוחבים איתנו שתי מזוודות, אי אפשר, אנחנו יכולים בדרך רק לעשות את זה, אז זה טרחה גדולה. אם לא מדובר בטרחה גדולה מיועס טוב, אז למה שלא תיקח איתך באמת ושלא תצטרך להגיע לכביסה בכל המועד. בגד שעשוי להתקלקל אם לא לחבס אותו, בוא נגיד בגדי קטנים שהם ספוגים בהפרשות, יש לנו מספיק בגדים, אנחנו לא צריכים את זה בשביל ללבוש לילד, יש לנו עוד מספיק בלי עין הרע, בדור שלנו, דור השפע, יש לכל ילד גרדרובה של הסבתא שלהם לא היה אפילו לחתונה. אבל קרה שהילד הרטיב וכיוצא בזה, כל מסוגי הפרשות, שאם אתה תשאיר את הבגד שהוא ככה ספוג בזה, הבגד יתקלקל פשוט. זה חומרים קימיים, זה חומרים מעכלים. אז כתוב שמותר. מה מותר? מותר כמה שנדרש בשביל הצורך הזה. כלומר, לפעמים לא צריך לחבס בשביל זה, מספיק שאתה שוטף אותו מההפרשה ושם אותו ומייבש אותו. אבל אם באמת צריך לחבס, צריך לחבס, צריך כל דבר לדעת לגופו האם וכמה צריך.
כמה נמצא בשביל הלך?
מה?
גם אם זה בשביל הלך, הוא פשוט לא רוצה
שאמרתי את זה. תלוי במציאות, כמה זה צורך המועד. ניקוי כתמים, או לצורך אורחים, למשל, כתוב שכם אסור לחפש כלי מיטה כזה. יש, נגמרו כלי מיטה, יש לנו כלי מיטה מספיק, אבל זהו זה. עכשיו, יש מגיעים אורחים, ויש, עכשיו בשביל זה, ידוע שכל אדם יש לו ריח גוף, וכאשר הוא ישן על, ישנו לילה אחד על כלי מיטה מסוימים, מגיע אורח, מרגיש שזה לא נעים. אז כתוב שזה לצורך אורחים, מותר כדי לאפשר להם כלי מיטה טריים, במידה ויש צורך לחבס, זה מותר. מה בנוגע לניקוי כתמים? האם רק כביסה ממש של הבגד, או שיש איזשהו כתם על הבגד? מותר לי לרחוץ אותו שזה נכלל בגדר איסור הכיבוס, כן? אז בספר הוכחנו לכאורה שזה גם כן אסור במועד, על יד הרגיסה ראית אחר כך פוסקים אחרים שמתירים, ולכן הגעתי למסקנה שבמקום של צורך גדול אין לי בגד מכובד נוסף שכזה, אז אפשר לסבוך עליהם. אבל לכתחילה באמת, כיוון שיש לי כמה הוכחות שם מסוגיות שמדובר בכתמים שאסרו אותה, אני הייתה כניסה במועד, אז כל עוד זה לא מחויב במציאות, אז לא לעשות את זה. מה בנוגע לגיהוץ? לא בנוגע לכביסה, רק גיהוץ. לצורך לבישה במועד, מותר. אם לא, אז כמו כל מלאכה, שגם זה מעשה אדיוט, אסור שלא לצורך המועד. אבל אם יש בגד שאני רוצה ללבוש אותו במועד, ואני צריך לגייץ אותו, זה מותר. חוץ מ...
גם
אם
חיכית למועד?
מה? כל מחווה מלאכתו למועד זה סטופ, זה גם דבר שהוא לצורך המועד ממש והוא מעשה אדיוט, אסור מחווה מלאכתו למועד, כנסו אותו חכמים שלא יעשה את המלאכה. זה בחוץ לתמונה, חוץ מדבר העובד שאמרנו שיתו גם מחווה מלאכתו למועד. עכשיו בואו נגיע, מדברים על תפיסה, בואו נגיע בניקוי של חפצים שונים, לנקות כלים אין שום בעיה, לצחצח כלי כסף לצורך המועד, אז שוב יש בזה דעות, יש מי שמתירים אומרים שזה לצורך המועד, אחרים טוענים שזה נחשב למלאכה שעושים אותה רק מספר פעמים בשנה, זה נחשב למלאכה נכבדה, כאילו משהו מלאכת תרחה שלא לעשות את זה במועד. אז כמובן לכתחילה, אם זה לא מחויב המציאות, אז כדאי להחמיר. בנוגע לניקיון הבית והרהיטים, כל ניקיון שגרתי שלא כסוף בעשר אומן, אין שום בעיה לצורך המועד, שטיפת רצפות, ניקוי חלונות, שיבת אבק, אבל אם לעשות מה שנקרא ניקיון יסודי, שעושים אותה רק פעם בשלושה חודשים, או לעשות פוליש, או, לצח, או לא הולך לנקות חלונות, לצחצח חלונות עם ניירות, עם בלגנים, לעשות דברים שמאוד מיוחדים, שקשורים בטרחה, אז כתוב שאסור. מה בגלל שטיפת המכונית? מותר לשטוף את המכונית בכל המועד. אז כתוב שזה דומה לניקוי היה לא יומיומי. זה מה שעושים פעם ב, ואז עושים אותו בצורה... זה עכשיו, דבר שעושים לעשים לעתים מזומנות, דברים כאלה, זה לא לחל בכל המועד, לעשות את זה לפני או אחרי. בנוגע לצחצוח הנעליים, זה דבר מאוד מעניין. בפוסקים קדמונים כתוב שלא, בכל המועד לא מצחצחים נעליים. אני זוכר שבשעתו היה זה אפילו התווכחו, כי מבחינה רעיונית למה שיעשו? לכאורה למה שיעשו לצחצח נעליים בכל המועד? זה מעשה אדיוט, זה לצורך המועד, הנעליים שלי עכשיו דורשות צחצוח, אני לא מצחצח למען התעסוקה, כן? אני צחצח כי אני צריך לצחצח. צד שני, איך אני הבנתי שהכוונה הפוסקים האוסרים מדמים את זה לכביסה. גם כביסה זה דבר, אבל זה שיהיה בגד נקי, נעל מצוחצחת, הם מדמים לבגד נקי. אז שוב, יש פוסקים שאוסרים, פוסקים קדמונים, אני יודע שיש הרבה פוסקים שבתירים, אז אם זה לא כל כך חשוב, אפשר להסתפק בהברשת הנעל ולא לצחצח משחה, תבוא על הברכה. אבל בעיקרון, אני יודע אותי, כפי שאני גם מוכיח בספר, העיקר הוא כדעת הפוסקים המתירים בעיקרון. כן, אבל כשמדובר צחצוח יסודי מיוחד, שרוצים את זה מצחצח נעליים, עוד יש את הדבר, יש, רואים את זה בשדות תעופה, רואים את זה היום. אבל כשאנחנו ילדים, זה היה אחד הפרנסות היומיומיות. אתה עובר ברחוב, בכל הרחוב, בארלנבי, בבוגרבי, תל אביב, היית רואה אנשים יושבים, כל מיני מברשות וכזה, ושם את הנעל, ומצחצחים לך, ומשפשפים, בדים, במקום דברים. אפילו מכריזים, מצחצח, נעליים, לחזות, היו ימים. הקופנים, זה כנחשב צחצוח יסודי, שזה כתוב לא לעשות בכל המועד.